השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אריאל מיכאל בן מנחם מנדל לבית משפחת גולדשמיט, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כשבועיים. אריאל היה בן גילי, זכיתי ללמוד איתו בישיבה לפני כ-20 שנה, אדם משכמו ומעלה, נודה לכל הלומדים תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קלט במסכת שבת, נתחיל קצת מתחת לאמצע העמוד הקודם, נסיים במשנה בעמוד ב', שיעור היום יהיה 19.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון הוא כולו אגדתא, בחלק השני נחזור לנושא של אתמול, וזה בניית אוהל ולשים משמרת בשבת וביום טוב. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, כאמור זה הכל אגדתא, והנושא באופן כללי זה תורה ודיינים. למה זה מובא כאן? כי נזכיר שאתמול ראינו שלושה דברים שרבונה אמר בשם רב, שניים מהם היו קשורים לדיני שבת, השלישי זה אגדתא לגבי תורה. אז הסעיף הראשון, מה באמת אמר רבונה בשם רב? הוא אמר שעתידה תורה שתשתכח מישראל, מאיפה הוא לומד את זה? כתוב בדברים כ"ח, והפלא השם את מכותיך, ומה זה הפלא? אז כתוב בישעיהו, לכן הנני יוסף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו, כלומר, מה זה הפלא? שעובדת החוכמה, כלומר, שהתורה תשתכח. זה רבונה בשם רב, וכמרא מביא ברייתא שאומר דבר דומה, רק ממקור אחר, כתוב שכשנכנסו חכמים ליד אחרי החורבן, הם גם כן אמרו שעתידה תורה להשתכח מישראל, הם לומדים את זה מהפשט מפסוק בספר עמוס, שכתוב, הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם, כלומר התורה תשתכח, ואנשים יהיו רעבים לה, ומיד אחרי זה כתוב, ונאו מים עד ים ומצפון עד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. ומה זה דבר השם? אומרת הגמרא, הלכה, זה הלכה תשתכח, ואנשים יחפשו אותה ולא ימצאו. עכשיו, מה השתכח? אז כאן הגמרא קצת מפתיעה, כי בפשט הייתי חושב שהכוונה היא שבאופן כללי הלכה תשתכח, אבל הגמרא מאוד מאוד מצמצמת את זה, ואומרת שזה לא שבאמת הכל ישכח. כל מה שכתוב בתורה ייזכר, ומה שכתוב במשניות ייזכר, ומה שלא ייזכר זה לא מה הדין, אלא למה יש דין מסוים בדיני טומאה וטהרה. איזה דין? אז אנחנו יודעים שבכלי חרס יש משהו מיוחד, שמצד אחד, אם יגע בו שרץ, למשל עכבר מת, מהצד החיצוני שלו, כלומר מהגב שלו, זה לא יטמא את הכלי. אבל מצד שני, אם השרץ יהיה בתוך הכלי, אז הוא יטמא את הכלי אפילו אם הוא לא נגע בכלי. כלומר, כלי חרס נטמא, ואגב גם מטמא, מהאוויר של הכלי. עכשיו, ממילא, מה יקרה אם יש לי כלי חרס? ובתוכו עכבר מת, וגם, בלי שזה נוגע בעכבר המת, יש גם חתיכת לחם בכלי. עכשיו, כאמור, אנשים לא ישכחו את מה שכתוב בתורה מפורש. אז מפורש בתורה שהלחם טמא במקרה כזה, ומפורש גם במשנה שזה נהיה שני לטומאה ולא ראשון, כלומר, העכבר הוא מקור הטומאה, הוא נקרא אב הטומאה, הוא מטמא את הכלי, אז עכשיו הכלי יורד בדרגה עבור ראשון הטומאה, והכלי מטמא את הלחם, והלחם נהיה שני לטומאה. זה מפורש במשנה, וכאמור, גם את זה לא ישכחו. מה כן ישכחו? ישכחו למה זה כך. כלומר, יום אחד תבוא אישה עם כיכר לחם כזאת, והיא תסתובב בכל הבתי מדרש, והיא תשאל, רגע, למה זה שני לטומאה? למה הכיכר לא ראשון לטומאה? למה שתהיה ראשון? בואו נחזור אחורה רגע. אמרנו מקודם שכלי חרס יכול להיטמע מהאוויר שלו. כלומר, שאם העכבר בתוך הכלי באוויר, בלי לגעת, הוא כבר מטמא. עכשיו, למה זה כך? אז היינו יכולים לחשוב שאולי כי כלי חרס נחשב כאילו שהוא מלא כולו באיזשהו תוכן, ואז בעצם העכבר לא באמת באוויר, אלא הוא נוגע באותו תוכן שכאילו ממלא את הכלי. עכשיו, ממילא, אם אנחנו אומרים שכלי חרס הוא כאילו מלא, אז במקרה שדיברנו עליו שיש גם עכבר וגם לחם, אז אם הכלי כאילו מלא, אז אני לא אומר שהעכבר טימא את הכלי והכלי טימא את הלחם, ואז באמת הלחם רק שני לטומאה, אלא אולי אני יכול לומר שהעכבר טימא את הלחם ישירות, כי הרי הוא כאילו נוגע בו, כי הכלי כאילו מלא, ואם הוא טימא אותו ישירות, אז הלחם לא שני לטומאה, אלא ראשון לטומאה, כי הוא נטמא ישירות מאב הטומאה. זה מה שהאישה הזאת תסתובב בכל הבתי מדרש ותשאל, ויום אחד אף אחד לא יוכל לענות לה, ועל זה הצטערו חכמי יבנה שממרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. עכשיו בסוגריים בואו נשאל, למה באמת זה לא נכון? לכאורה היא צודקת, לכאורה הכלי כאילו מלא? אומרת הגמרא, לא, הכלי לא כאילו מלא. מאיפה אני יודע את זה? כי כשהתורה אומרת שהכלי מטמא את מה שבתוכו, הדוגמה שהיא מביאה זה מכל האוכל אשר יאכל. כלומר, דווקא אוכל. וזה מוכיח שהכלי לא כאילו מלא. למה? כי אם הוא היה כאילו מלא, אז העכבר שהוא אב הטומאה יכול לטמא לא רק אוכל, הוא יכול לטמא גם כלי אחר שיהיה בתוך הכלי חרס הזה. אלא מכאן שהכלי לא כאילו מלא, אלא העכבר לא מטמא ישירות את מה שבפנים, אלא הוא מטמא את הכלי והופך אותו לראשון, והכלי הוא זה שמטמא את מה שבפנים. וממילא מובן שזה רק אוכל, כי ראשון לטומאה יכול לטמא רק אוכל, והוא לא יכול לטמא כלים אחרים. אז מכאן מוכח שהכלי לא כאילו מלא, אז למה בכל זאת העכבר מטמא את הכלי אפילו שהוא לא נגע בדפנות? גזרת הכתוב, אבל זה לא שהכלי כאילו מלא. עד כאן מה שהברייתא אומרת שתשתכח תורה מישראל, אבל מיד אחרי זה גמרא מביא הברייתא אחרת של רשב"י, שהוא אומר מה פתאום, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, והפסוק שאומר שישוטטו ויחפשו דבר השם ולא ימצאו, הכוונה לא שתשתכח תורה, אלא פשוט שיהיו המון מחלוקות. כלומר, שלא יהיה הלכה ברורה אחת ומשנה ברורה אחת, אלא כל אחד יגיד שיש גרסה אחרת למשנה וטעמים אחרים להלכה, זו הברייתא של רשב"י, ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה. לסיכום, רב הונא אמר בשם רב שעתידה תורה שתשתכח מישראל, הוא למד את זה מ"והפלא השם את מכותיך". הברייתא אמרה את זה גם כן, אבל התכוונה למשהו די ספציפי לגבי הבנת דיני טומאה וטהרה, ואילו רשב"י אמר התורה לא תשתכח, אבל יהיו המון מחלוקות, זה היה בסעיף הראשון. סעיף שני מובא אגב הסעיף הראשון, אם כבר דיברנו על שכחת התורה, הגמרא מדברת על מצב חמור דומה לזה, וזה שהדיינים לא פוסקים לפי התורה, ואת הסעיף הזה נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון זה רבי יוסי בן אלישע בברייתא, שאומר שאם יש צרות בעם ישראל, זה בגלל שהדיינים מעוותים את התורה. הוא לומד את זה ממה שכתוב במיכה, שיהיו שלוש בעיות, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו, ובתגובה לזה יש שלוש פורעניות, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איין תהיה, והר הבית לבמות יער. אז בגלל הדיינים הרעים יש צרות, והוא ממשיך ואומר דבר דומה מפסוק נוסף גם על השופטים וגם על השוטרים. כתוב, ואשיב ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך, כלומר כמו שכשצורפים את הכסף מנקים אותו מכל המתכות שלא שייכות, הסיגים שזה הנחושת והבדיל, אותו דבר השם יוצא מאיתנו את השופטים והשוטרים הרעים, ואז המשך הפסוק, ואשיב שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואז נזכה להיות עיר הצדק, קריה נאמנה, ואז נהיה ראויים להשראת שכינה. זה היה בברייתא, וגמרא מביאה עוד שני אמוראים שגם דורשים את הפסוקים אלו, אולה דורש את הפסוק שאחרי זה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, שירושלים תיפדה רק על ידי צדקה, ורב פאפה דורש את הפסוק שקראנו לפי רשי, וצרוף קבור סיגייך, שסיגייך זה מלשון יסגה, כלומר גבוה, שהשם יסיר את האנשים שחושבים את עצמם לגבוהים, כלומר האנשים הגאים, אז גם נזכה ל"והסירה כל בדילייך", שהשם יסיר מאיתנו את כל המגושים, כלומר הגויים שמנסים להחטיא אותנו ולהבדיל בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לכן נקראים בדילייך. הוא מביא פסוק נוסף דומה בצפניה, הסיר השם משפטייך את השופטים הרעים, ואז פינה אויבך. אז נזכה שהשם יפנה את אויבינו. עד כאן השלב הראשון של הסעיף השני. השלב השני של הסעיף השני זה באמצע עמוד א', וזה דרשה דומה של רבי מלאי משום רבי אלעזר ברבי שמעון. כתוב בישעיהו י"ד, שבר השם מטה רשעים, שבט מושלים. מה הכוונה? אז מטה רשעים זה הדיינים, ולמה נקראים מטה רשעים? כי במקום שהם יחליטו והמשמשים יבצעו את מה שהם החליטו, נוצר מצב הפוך, שהמשמשים או העסקנים הם אלו שמחליטים, והדיינים הם סוג של חותמת גומי לפגוע במי שהמשמשים רוצים לפגוע בו, אז בעצם הם המקל של המשמשים. זה מטה רשעים. מה זה שבט מושלים? אז כאן הכוונה לתת תלמידי חכמים, ומה הם עשו רע? אז רבי מלאי מפרש שהכוונה היא לתלמידי חכמים שאומנם הם עצמם לכאורה בסדר, אבל הם אוהבים גם לדאוג לבני המשפחה, אז הם מממנים את האח שלהם להיות דיין פה ואת הדוד להיות דיין פה, למרות שהם לא רואים לזה ומחפים עליהם. זה לפי רבי מלאי. מר זוטרו אומר דבר דומה, שמלמדים את אותם אנשים שלא רואים איך בכל זאת להצליח לשכנע שימנו אותם להיות דיינים, להראות שהם כביכול יודעים חלק מהדינים, כשבאמת כאמור הם לא רואים, ואולי אותם תלמידי חכמים חושבים לא נורא, אנחנו נגיד להם מה לפסוק, שזה כמובן לא עובד, ולכן הפסוק אומר עליהם, שבר השם מטה רשעים, שבט מושלים. זה היה השלב השני. שלב שלישי, אם כבר הבאנו דרשה של רבי מלאי, נביא דרשה דומה של הבן שלו, רבי אלעזר בן מלאי, שאומר בשם ריש לקיש, כתוב בישעיהו נ"ט, כי כפיכם נגואלו בדם, ואצבעותיכם באבון, שפתותיכם דיברו שקר, לשונכם עוולה תהגה, והוא מסביר כל אחד מהדברים האלו, כי כפיכם נגואלו בדם, זה הדיינים שמקבלים שוחד ופוסקים שלא כדין, ואז אדם שלא אמור לשלם משלם, וזה כאילו שמרגו אותו, והדבר הבא, ואצבעותיכם באבון, זה סופרי הדיינים, שעם האצבעות שלהם כותבים שטרות מזויפים, והדבר הבא, שפתותיכם הם דיברו שקר, זה עורכי הדין שמלמדים את בעלי הדין לשקר, והדבר האחרון, לשונכם עוולה תהגה, זה בעלי הדין עצמם שבאים לבית-דין שגם הם משקרים בדין. זה היה השלב השלישי, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון. וסעיף שלישי ואחרון בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שכבר הבאנו דרשה של רבי מלאי, נביא עוד שתי דרשות שלא קשורות לכל מה שראינו. דרשה אחת, מהיום שהאחים מכרו את יוסף, הוא לא טעם טעם יין, לכן כתוב עליו שהוא היה נזיר אחיו. רבי יוסי ברבי חנינה מגיב על זה ואומר שגם האחים לא שתו יין, כי הרי כתוב כשהם נפגשים וישקרו עמו, כלומר שעד עכשיו הם לא שתו יין, ורק עכשיו הם שתו. אבל עונה רבי מלאי, זה לא אותו דבר. יוסף ממש לא טעם טעם יין, כמו נזיר. האחים לעומת זאת כן שתו יין, אבל לא שתו הרבה. רק כשהם פגשו אותו, אז הם שתו הרבה, מה שנקרא וישקרו עמו. זאת דרשה ראשונה. דרשה שנייה, בשכר זה שאהרון הכהן באמת שמח בליבו כשהוא שמע שמשה רבנו קיבל את התפקיד, אז הוא זכה להיות הכהן הגדול שעל הלב שלו מונח החושן. עד כאן הסעיף השלישי, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, האגדתא. החלק השני מתחיל 10 שורות לפני סוף עמוד א', והוא מחזיר אותנו לנושא של אתמול, וזה בניית אוהל ולשים משמרת, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, הגמרא מספרת על מקום שנקרא בשקר, שאנשים שגרו שם לא היו כאלה בני תורה, אבל בכל זאת היה אכפת למהלכה, והם שלחו ללוי שלוש שאלות, שאחת מהשאלות קשורה לנושא שלנו של אוהל. עכשיו עוד שנייה נראה את השאלות, קודם נאמר שעל שלוש השאלות לוי ענה להם שאסור, והגמרא שואלת למה הוא אמר שאסור, הרי האמת היא שבשלוש השאלות אפשר דווקא להקל, ועונה הגמרא כי אותם אנשים כאמור לא היו בני תורה, לכן הוא החמיר עליהם בשביל שלא יבואו להקל יותר מדי. זה באופן כללי, עכשיו נראה את השאלות ולמה בכל אחת מהם אפשר להקל. אז השאלה הראשונה זה האם מותר לנטות קילה בשבת, כלומר לפרוס קילה בשבת. למדנו אתמול שעקרונית אסור, אבל אם עוד מלפני שבת יש חוט ומשיכה ואז בשבת רק מושכים וזה נפרס, אז מותר, אבל כאמור לוי לא אמר להם את זה, כי הם לא היו בני תורה ושלא יבואו להקל יותר מדי. שאלה שנייה ששאלו אותו זה האם מותר לזרוע ביחד קשות עם גפן, כשבעצם השאלה היא האם קשות נחשב עץ ואז מותר כי אין איסור כלאיים בין עץ לגפן, או שזה נחשב ירק ואז אסור כי יש כלאיים בין ירק לגפן, והוא כאמור אמר להם שאסור, אבל גם כאן אומרת הגמרא לכאורה דווקא מותר, כי האמת היא שזה מחלוקת בין חכמים שאומרים שזה כלאיים לבין רבי טרפון שאומר שזה לא, ובחוץ לארץ באופן כללי בדיני כלאיים מקלים כרבי טרפון, כי הרי בחוץ לארץ זה רק איסור דרבנן, ובאמת רב אמר שמותר, וכאמור הסיבה שבכל זאת לוי עשר זה כי הם לא בני תורה, והוא חשש אם יקלו יותר מדי. בסוגריים נוסיף שגם רב עמרם היה מלכה את מי שהיה עושה את זה, ורב משער שגם כן לא התיר לעצמו, אבל כן היה משלם לילד קטן גוי שיעשה את זה, הוא לא נתן ליהודי ולא לגדול, בשביל שלא יתבלבלו ובסוף יתנו ליהודי גדול לעשות את זה. בכל אופן זה רק זרות, אבל כאמור מעיקר הדין בחוץ לארץ מותר לגמרי, זה לגבי השאלה השנייה. השאלה השלישית זה לגבי לקבור מת. עכשיו בשבת ברור שאסור, אבל הם שאלו האם מותר ביום טוב, וגם כאן לוי אמר להם שלא, וגם כאן הגמרא מנסה להראות שבעצם עיקר הדין זה מותר, והיא מראה את זה בשני מקורות. מקור אחד זה סיפור שקרה במעון, שנפטר מישהו ביום טוב, ורבי יוחנן התיר לקבור אותו על ידי גויים. עכשיו אותו סיפור היה ביום טוב שהיה סמוך לשבת, אבל רבי אסי כשהוא שמע את זה, הוא לא ידע אם מדובר בסמיכות שהיום טוב לפני שבת או להפך. עכשיו מה זה משנה? כי אם נאמר שמדובר שהיום טוב לפני שבת, וגם אז רבי יוחנן התיר, זה חידוש גדול. כי מדובר שהוא בעצם מת היום ביום טוב, והמת עדיין לא ישריח כי הוא רק מת היום, ובכל זאת רבי יוחנן התיר, כי יודע שאם לא יקברו היום, מחר שבת, ומחר ודאי שלא יקברו, ואז כבר המת יסריח, אז מותר היום לקבור בשביל שמחר לא יסריח, אז מותר היום ביום טוב לקבור אפילו שעכשיו הוא עוד לא יסריח בשביל שמחר לא יסריח, זה אם היום טוב לפני שבת. אם זה להפך שהשבת לפני יום טוב והוא בעצם מת בשבת ולא קברו אותו כי השבת ועכשיו הגיע יום טוב, זה חידוש קצת יותר קטן, כי זה שקוברים אותו זה כי באמת עבר יום שלם מאז שהוא נפטר והוא כבר מתחיל להסריח ולכן הוא מתיר. זו ההתלבטות של רב אסי באיזה מקרה רב יוחנן מתיר, אבל מה שברור מההתלבטות זה שהוא רק התיר או בזה או בזה, אבל אם זה יום טוב סתם כך באמצע שבוע, בזה הוא לא התיר גם על ידי גויים, זה המקור הראשון. המקור השני מקל יותר, כך לפי רוב הראשונים, לא לפי רש"י, וזה שרב מקל ביום טוב, גם ביום טוב שהוא סתם כך באמצע השבוע, אבל הוא אומר שיש הבדל בין היום הראשון של יום טוב ליום השני. ביום הראשון, שזה יום טוב דאורייתא, אז אסור על ידי יהודים, אבל מותר על ידי גויים. ביום השני, שזה רק חומרה שעשו בחוץ לארץ, אז מותר אפילו על ידי יהודים. זה רבה, אז שוב לסיכום, רבי יוחנן הקל רק שזה יום טוב סמוך לשבת, והתלבטנו באיזה מקרה. רבה הקל אפילו ביום טוב שלא סמוך לשבת, ביום טוב ראשון על ידי גויים, ביום טוב שני על ידי יהודים, וכאמור, את כל זה לוי לא גינה לבני בשקר, כי הם לא היו בני תורה, והוא לא רצה שיקלו יותר ממה שמותר. עד כאן הסעיף הראשון, הבאנו את זה כי השאלה הראשונה הייתה לגבי קילה, ואז הבאנו כבר את כל שאר השאלות, ועכשיו בשורה השישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני אמנם מדבר על קילה, אבל לא באמת מדבר על אוהל, אלא על משהו קצת אחר, וזה שומר רב אבין בר אבונה שמותר ללבוש קילה, כלומר לקחת את הבד של הקילה שאמורים עקרונית לפרוס מעל מיטה, ובמקום לפרוס פשוט ללבוש את זה, ולצאת ככה לרשות הרבים, ואל תאמר שזה לא בגד ואולי איזה טלטול, לא, זה מותר, והוא מחדש יותר מזה שלא רק שאת הקילה עצמה מותר, אלא גם אם יש רצועות שמחוברות אליה, גם זה מותר, וזה לא נחשב שאתה מטלטל את הרצועות, כי הן נחשבות חלק מהקילה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, הרי אדם שיוצא עם ציצית לרשות רבים. והוא מגלה שאחת מהציציות חסרות, אז חוץ מזה שמבחינת דיני ציצית הוא צריך להוריד את הבגד, אבל גם מבחינת שבת יש כאן איסור טלטול. למה? כי ברגע שחסרה ציצית באחת מהכנפות, אז בעצם פוסל את כל הבגד, ואז יוצא שגם שאר החוטים בשאר הכנפות הם כבר לא מצווה ציצית, אלא סתם חוטים שאתה מטלטל על הבגד, וזה אסור. וזה קשה על מה שאמרנו בקילה, כי בקילה אמרנו שאתה יכול ללבוש את הקילה אפילו שיש רצועות מחוברות, וזה לא נחשב שאתה מטלטל את הרצועות. אפילו בציצית זה כן נחשב שאתה מטלטל את הציציות. עונה הגמרא זה שונה. הרצועות בטלות לקילה, לכן זה לא נחשב שאתה מטלטל אותם. לעומת זאת, הציציות הם דבר חשוב, והם לא בטלות אל הבגד, לכן כשהם לא קשרות, זה נחשב שאתה מטלטל, וזה אסור. עד כאן, הסעיף השני, כאמור, זה לא קשור לאוהל, אבל זה קשור לקילה. סעיף שלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', ובזה נסיים, וזה לגבי הערמה במשמרת. כלומר, למדנו אתמול שלפי חכמים, אסור לתלות משמרת על העמודים שלה גם ביום טוב, או כי זה נחשב עובדין דחול, או כי זה דומה לעשיית אוהל, ועכשיו בא רבא בר אבונה ואומר, אמנם עקרונית אסור, אבל מותר להערים וכן לעשות את זה. איך? אני יכול לפרוס את המשמרת על העמודים שלו, ולהגיד שאני עושה את זה לא בשביל לסנן את השמרים, אלא פשוט בשביל לשים רימונים מעל. כלומר, כאילו אני עושה את זה מדף. ואז, אחרי שאני כבר פורס, אז אני יכול כבר גם לסנן שמרים, כי זה יום טוב. זו השיטה של רבא בר אבונה לעשות הערמה, ולגבי זה נעיר שלוש הערות. הערה אחת, בואו נשים שנייה בצד את הנושא של הערמה, ובואו נדבר על הרימונים. למה באמת אם אני עושה את זה בשביל רימונים, אז זה מותר? זה תלוי בעצם למה אמרנו אתמול שאסור. לפי הסיבה שזה עובדין דחול, כי זה נראה שאני הולך לפרוס את זה ולסנן הרבה שמרים, אז כאן זה לא עובדין דחול, אני כולה עושה את זה בשביל לשים רימונים, זה בסדר. ולפי ההסבר שזה דומה לעשיית אוהל, אומר הרשפה, מתי זה דומה לאוהל? רק שאני רוצה להשתמש בחלל שמתחת לאוהל. הרי האוהל משמש את החלל שמתחתיו, אז אם אני עושה את זה בשביל שמרים, ולמטה מתחת אני שם איזה דלי בשביל לקלוט את היין, אז באמת זה דומה לאוהל, כי אני משתמש בחלל שמתחת. אבל אם אני עושה את זה לשים רימונים, אז המטרה היא בשביל השטח שמעל המשמרת, לא השטח שמתחת, וממילא זה לא דומה לאוהל, וזה מותר. זה אם הייתי עושה את זה לרימונים, וכאמור, מותר ביום טוב להערים, ולעשות כאילו שאני עושה את זה לרימונים, ואחרי זה כבר לסנן בזה שמרים, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה אומר רב אשי שגם להערמה יש גבול, ואני לא יכול להגיד שאני עושה את זה בשביל רימונים, ואז לא לשים רימונים בכלל, אלא רק לשים שמרים. אלא אני צריך קודם כל באמת לשים רימונים, שכולם יראו שרק בגלל זה זה מותר, ורק אחרי זה אני יכול להוריד את הרימונים ולשים שמרים. זה רב אשי, ושואל את הגמרא, למה צריך להראות לכולם שזה מותר? יש דין אחר שגם בו עושים הערמה ביום טוב, ושם לא דרשו איזו דרישה להראות לכולם, וזה לגבי בישול שחר ביום טוב. עכשיו, כמובן, עקרונית מותר לבשל ביום טוב, גם שחר, אבל רק אם אני מבשל לאותו יום. לבשל ליום אחר. עכשיו, מה קורה אם כבר יש לי מלא שחר במחסן, ואני לא באמת צריך לבשל עכשיו ליום טוב, אבל בא לי לנצל את הזמן הזה ולבשל עכשיו שחר, הדין הוא שמותר, אפילו שזה סוג של הערמה, כי אני הרי לא באמת צריך את זה להיום. אני יכול לקחת מהמחסן, אבל אני עושה איזה הערמה ומבשל שחר, ובאמת שותה את זה היום, ביום טוב, ובמה שבמחסן אני אשתמש מחר. והנה אנחנו רואים ששם עושים הערמה, ולא צריך איזשהו סימן מיוחד שכולם יראו. אז למה אצלנו צריך קודם לשים את הרימונים? זו השאלה. תראו באתר שכתבתי עליה משהו שקצת לא ברור לי. בכל אופן, עונה הגמרא, יש הבדל. בשחר, כל מי שורא אותי מבשל, הוא לא יודע שיש לי במחסן. מבחינתו אני באמת מבשל רק כי אין לי, וזה לגמרי לצורך היום טוב. ממילא, שם לא צריך שום סימן. אבל מי שורא אותי תולה משמרת, הרי נדיר שאנשים תולים משמרת בשביל לשים רימונים. סתם ככה, אנשים תולים משמרת בשביל לשים שמרים. לכן זה לא נראה טוב, לכן שם צריך לעשות סימן, וקודם כל לשים את הרימונים, ורק אחרי זה לשים את השמרים. עד כאן הערה שנייה, ההגבלה של רבשי, שקודם ישים את הרימונים, ואחרי זה את השמרים. הערה שלישית זה לגבי עצם היתר הזה לעשות הערמה, ובאמת זה קצת לא ברור, אם אסור אז אסור, למה שיהיה מותר לעשות הערמות כאלה? והשאלה הזאת כנראה שבאמת הטרידה את התלמידים של רבשי, כי יום אחד הם ראו איזה תלמיד חכם אחד שהוא עשה שתי הערמות. דבר אחד, שהיה לו כלי של יין שהיה בו נקב, והוא רצה לסתום את הנקב בשבת, וכמובן לסתום בצורה טובה אסור מדאורייתא, אז אני חושב שהוא מתקן את הכלי, אבל הוא עשה סתימה מאולתרת, הוא לקח שן שום ותקע אותה בחור, שזה לא איסור תורה, זה רק איסור דרבנן, כי זה סתימה לא טובה והיא זמנית, והוא הסביר כל מי שראה, אני לא עושה את זה בשביל לסתום את הכלי, אני עושה את זה בשביל להצניע שם את השנשום שלא ילך לאיבוד. זה שעל הדרך אני גם סותם את הכלי, זה לא ענייני. זה מקרה אחד של הערמה. מקרה שני שאותו אדם עשה הערמה, זה שהיה לו מעבר לנהר פירות שהוא צריך לשמור עליהם, והייתה מעבורת שחוצה את הנהר, וחזל אסרו לשוט במעבורת בשבת, גם אם זה בתוך התחום, וגם אם זה גוי, וגם אם זה לא משלם, עצם השייט על הספינה זה אסור. אז אותו אדם עשה שוב טריק, והוא עלה למעבורת, ואומר, "אני בכלל לא מתכוון לשוט. אני פשוט חיפשתי לי איזה פינה שקטה לישון בה." והוא עושה כאילו שהוא הולך לישון, ואז המעבורת יוצאת לדרך ומגיעה לצד השני של הנהר, ושם הוא ירד והלך לשמור על הפירות. זו הרמה השנייה שלו, וכאמור התלמידים של רבשי אמרו לרבשי, תראה מה זה, איך האדם הזה מתנהג, ואמר להם רבשי, זה בסדר. למה? כי א', מדובר רק באיסורי דרבנן, גם הסתימה עם השום וגם לעבור את המעבורת, זה שניהם רק איסורי דרבנן, וב', מדובר בתלמיד חכם. מה זה משנה? כי אדם שהוא לא תלמיד חכם, אם נגיד לו שמותר הרמה, בסוף יבוא גם לחטוא בלי הרמה. אבל תלמיד חכם, אנחנו לא חוששים שהוא יעשה את זה, אלא הוא רק יתיר לעצמו על ידי הערמה. זה רבשי, וזה אולי קצת עונה לנו על מה שאמרנו, שזה קצת צורם לשמוע על כל הערמות האלו, כי צריך לזכור שמדובר ביסורי ידי רבנן, וחזל הם אלו שאסרו, וממילא יש להם את הזכות גם להתיר על ידי הערמה, ואולי מה שעומד מאחורי זה, זה שאם נבין שיסורי ידי רבנן זה בשביל למנוע מאיתנו לעבור על איסורי תורה, אז כשאתה עושה את זה על ידי הערמה, זה גם כן מונע, כי אתה זוכר שאי אפשר לעשות את זה סתם, אלא רק על ידי הערמה, ואתה לא תשכח, ובטעות גם תעבור על איסורי תורה, לכן כאמור רבשי גם מגביל את זה דווקא בתלמיד חכם. עד כאן שלוש הערות לגבי הערמה, זה היה הסעיף השלישי לגבי משמרת, ועד כאן החלק השני, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון היה אגדתא, חילקנו אותו לשלושה סעיפים, בסעיף הראשון דיברנו על עתידה תורה שתשתכח מישראל, ראינו את זה גם ברב הונא בשם רב, מהפסוק ויפלא השם את מכותיך, וגם בברייתא מהפסוק בעמוס, הנה ימים באים וכולי, והשלחתי רעב בארץ, ואנשים יחפשו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, ושאלנו מה הם לא ימצאו, אז הם ידעו מה כתוב בתורה, והם ידעו מה כתוב במשניות, אבל הם לא ידעו למה משהו כתוב, כמו מה, לגבי כלי חרס שיש בתוכו גם לחם טהור וגם שרץ כמו עכבר, דינו שהלחם תמה ונחשב שני לתומה, והם לא יבינו למה שני. לכאורה, השרץ מתמה את הלחם ישירות, כי הכלי כאילו מלא, ואז הלחם אמור להיות ראשון. זה מה שהם לא יבינו. וזה לא כך, כי באמת מוכח שהכלי לא נחשב כאילו שהוא מלא, כי הרי אחרת השרץ לא היה מתמה רק אוכל, אלא גם כלים, אלא באמת השרץ מתמה את הכלי, והכלי ראשון, והכלי מתמה את הלחם להיות שני. זה מה שעם ישראל ישכח בתורה, ואחרי זה ראינו ברייתא של רשב"י שאומר חס ושלום, לא תשתכח, אלא שיהיו הרבה מחלוקות. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו אוסף של מדרשים מאוד קשים על דייני ישראל שלוקחים שוחד ומעוותים את הדין, ובגלל זה באות הרבה צרות, וראינו גם דברים קשים על השופטים ועל תלמידי חכמים שמאמנים את המשפחה שלהם להיות דיינים, וראינו דברים קשים גם על סופרי הדיינים ועל עורכי הדין ועל בעלי הדין שמשקרים, ולסיכום בדרך אגב ראינו דרשה של רבי מלאיל שיוסף לא טעם טעם יין, ושארון הכהן באמת צמח בליבו, ובזכות זה הוא זכה לחושן שנמצא על הלב. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני חזרנו לנושא של קילה ומשמרת, וראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שלוש שאלות ששאלו בני בשקר את לוי, שאחת מהם הייתה האם מותר לנטות קילה, והוא אמר שאסור, ושאלנו הרי מותר על ידי חוט ומשיכה, וענינו הוא לא רוצה לגלות להם כי הם לא היו בני תורה, והוא חשש שאם הוא יקל בסוף הם יבואו להקל גם כשאסור. זו הייתה אחת מהשאלות שקשורה אלינו. שתי השאלות האחרות היו האם מותר למתוע קשות עם גפן, כלומר אם זה כלאיים או לא, גם שם הוא אמר שאסור, למרות שהאמת היא שלפי רבי טרפון זה לא כלאיים, ובחוץ לארץ מעיקר הדין אפשר להקל כמותו. ושאלה שנייה, אם מותר לקבור מת ביום טוב, שגם כאן הוא אסר עליהם, למרות שבאמת רבי יוחנן נתיר על ידי גויים כשזה שבת שסמוכה ליום טוב, התלבטנו האם יום טוב לפני שבת או להפך, ורב לפי רוב הראשונים הקל גם ביום טוב שלא סמוך לשבת, ביום טוב ראשון על ידי גויים, ביום טוב שני גם על ידי יהודים. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שמותר גם ללבוש קילה, אפילו שיש עליה כל מיני רצועות מחוברות, וזה לא נחשב שאתה מטלטל את הרצועות, כי הן בטלות אל הקילה, בניגוד לציצית, שאם אחת מציציות נפלה והציצית פסולה, עכשיו אז אסור ללבוש את הבגד בשבת, גם מצד זה שאתה מטלטל את שאר הציציות, כי הן חשובות והן לא בטלות אל הבגד. זה היה סעיף שני. בסעיף השלישי ראינו שאומנם לפי חכמים אסור לתלות משמרת גם לא ביום טוב, אבל אומר רבא בר אבונא מותר לעשות את זה על ידי הערמה, שהוא אומר שהוא עושה את זה לא בשביל לסנן, אלא כמדף לשים רימונים, ואחרי זה הוא יכול גם לסנן. ועל זה ראינו שלוש הערות. א', למה לרימונים זה מותר? כי זה לא עובדין לחול, כי הוא לא עושה את זה בשביל לסנן, וזה גם לא דומה לאוהל, כי הוא משתמש בחלק שמעל המשמרת ולא בחלק שמתחת. הערה שנייה, רבא אשי מגביל את זה דווקא אם הוא באמת שם על זה רימונים, ורק אחרי זה מוריד ומסנן. ושאלנו מה זה שונה מבישול שחר ביום טוב גם כשיש לו במחסן, ששם מותר הערמה גם בלי איזשהו סימן, ואמרנו כי שם מי שרואה לא יודע שיש לו במחסן, ואילו כאן כל מי שרואה חושב שהוא באמת עושה את זה בשביל לסנן, לכן צריך סימן שקודם כל ישים רימונים. והערה שלישית, לגבי הערמה באופן כללי, היה תלמיד חכם אחד שעשה שתי הערמות, גם סתם חור בכלים שאין שום, וגם עלה על מעבורת כאילו שהוא הולך לישון, כשבאמת המטרה שלו זה להגיע לצד השני, ובאו ולשינו עליו לרבשי, והוא אמר, זה בסדר, כי א' זה איסורי דרבנן, וב' הוא תלמיד חכם, ואין חשש שהוא יעשה את זה בלי אותה הערמה, כל טוב.